ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני לוקח קצת לכיוון אחר את הפודקאסט. היום אני רוצה להפגיש אתכם עם יועץ עסקי, עם מלווה עסקים, אדם שהכרתי באמצעות הנטוורקינג והפכנו להיות חברים, והיה אמור אפילו להגיע אליי הביתה היום, אבל אני החלטתי להגיע אליו, הוא מארח אותי יפה מאוד בביתו. אז אני אצל גיל פינקלשטיין, שעד עכשיו בכל מפגש נטוורקינג רק זוכה להילולים ותשבוכות, וקל יהיה לכם להבין למה זה קורה. ועם גיל אני הולך לדבר על נושאים שיהפכו אתכם לעוסקים יותר טובים, כאשר אם אני קורא לעוסק, אני קורא לכל אדם אשר קונה דירה, עושה משהו, אני קורא לו עוסק, אמנם הוא לא עוסק רשמי אולי מול הרשויות, אבל זה סוג של עסק. ויחד עם גיל אנחנו נלמד לעשות את זה נכון. אז גיל פינקלשטיין, תודה שאתה מארח אותי פה בגבעת שמואל, הבית היפה שלך, ואני אשמח אם תספר מי זה גיל פינקלשטיין.
טוב, א', תודה רבה שאתה מארח אותי בפודקאסט שלך, זה תמיד כיף לעשות את זה. אז אני גיל פינקלשטיין, אני יועץ ומאמן עסקי ב-14 שנים האחרונות, ליוויתי אלפי עסקים ואנשים בשביל לשפר את התוצאות העסקיות שלהם, את התוצאות האישיות שלהם. יש לי תואר שני בכלכלה ולוגיסטיקה, תואר שני במנהל עסקים ושיווק. עברתי הרבה מאוד הכשרות בתחום של ייעוץ עסקי, אימון עסקי, שיווק, שיווק דיגיטלי, מכירות. אני עוסק בשני דברים עיקריים, אחד זה ייעוץ עסקי, איך לקחת עסק ולשדרג אותו, מדרגת היזם ועד חברות גדולות, איך לשפר את ההתנהלות, איך ליצור חזון, תהליכי עבודה, איך לבנות ולשכלל את העסק, איך לגייס עובדים ולהכשיר אותם. ובנוסף גם יש לי התמחות מאוד חזקה במחירות, אני עוסק בזה כבר 30 שנה, מכשיר, מלווה, עוסק במחירות, ניהול מחירות, ראשי אגפים.
אז גם על זה נדבר היום, גיל.
וגם כל נושא של העצמה אישית, ניהול, מנהיגות, יזמות וכן הלאה. זה מה שאני עושה באהבה גדולה מבוקר עד ערב.
אז למה ואיך קשור, יועץ עסקי לפודקאסטים של נדלן? כמו שאמרתי כבר קודם, אני טוען כל הזמן שכל מי שרוכש דירה עושה עסק. זה סוג של עסק קטן. ואחד הדברים שקורים לאנשים זה שאנשים שלא מודעים שזה עסק, לא מתנהלים נכון בעסק. אני בקורס שאני מלמד, אני מלמד איך לעשות את זה נכון, אבל אני חושב שאין כמו לשמוע, אין כמו לשמוע את זה שרואה איך אנשים, איך עושים עסקים, איך בהבל פה אפשר לשנות עסק, וכאן יש לך גם את היתרון, אתה יודע מה, הנה שכחתי, איש מומחה למחירות, אנחנו נדבר גם על זה, ובעצם בוא נתייחס לכל מי שקונה נדלן כאל יזם, ואני אשמח אם תצלול יחד איתנו לעולם היזמים, ותתחיל לכוון אותנו איך אדם ניגש בכלל ליזמות. יזמות זה שם כולל, זה קניית דירה ומחירת דירה זה יזמות. כל דבר שבן אדם עושה פעולה זה סוג של יזמות. קח אותי לדרך עם נושא של יזמות, איך אנחנו יוצאים לשם, לעולם הזה.
אז קודם כל, בשביל להסביר מה זה יזם, אני רוצה להגיד מה זה ההפך מיזם, זה נקרא לזה השכיר, שאחד הוא בעצם עובד בשביל אחרים. היזמות זה אנשים שהם מייצרים לעצמם הכנסות מנכסים שהם יוצרים, בונים, משכללים אותם. ואת היזמות לא לומדים בבית ספר וגם לא באוניברסיטה, היזמות זה משהו שבא ממקומות אחרים בכלל. אבל יש תנופה של אנשים שרוצים כן להיות יזמים, אנחנו עם יזמי, העם היהודי הוא עם יזמי, ויוכל לראות את זה גם בהייטק וגם בנדלן וגם במקומות אחרים. אבל בשביל להיכנס לזה צריך להבין את הראש, וזה הראש הוא שונה מאשר להיות שכיר, להיות אצל מישהו אחר. ולכן צריך גם כישורים אחרים, וצריך גם תודעה אחרת, ובעיקר ריצה לטווח ארוך. כי...
אני חושב שאמרת את אחד ממשפטי המפתח.
כן.
בגלל שמי ששומע גם אותי בעיקר, יודע ש... ואני כבר יודע שאתה אומר את זה, שהרוב בארץ, הרוב בארץ, גם בעולם, מתנהל על הטווח הקצר. לא כולם חושבים, אני מדבר על זה הרבה בנושא של הפוליטיקה, והראשי הערים, והממשלות, וכל ניהול הנדלן בישראל והכל, הכל מתנהל על הטווח הקצר, ואני אשמח מאוד אם תעצור רגע ותסביר את המשמעות של הטווח הארוך ובבנייה של הטווח הארוך לעומת דברים שעושים בטווח קצר.
אני שואל שאלה נורא בסיסית שאני שואל הרבה אנשים, את האדם המוצא ברחוב, מה יותר חשוב, הטווח הארוך או הטווח הקצר? כולם אומרים, ברור שהטווח הקצר. אומר, מה אתה מתעסק בעיקר, בטווח הקצר או בטווח הארוך? בטווח הקצר. זאת אומרת, אני צריך להרים את הראש שלי ולבנות את העתיד. זאת אומרת, כל הדברים הגדולים שקרו במדינה, בעסקים בכלל, הם תוצר של חשיבה לטווח ארוך, לא לטווח קצר. בטח שאתה בונה בניין, אבל למשל, אני תמיד נותן דוגמה של עסקים גדולים. יש להם תכנון לטווח ארוך. הם חושבים שנה קדימה, 5 שנים קדימה. אז גם בנדלן, מה בא בנדלן? אתה לא רואה את התשואה במיידית עכשיו. זאת אומרת, יש כאלה שאתה משקיע בנדלן, אתה יכול לראות את התשואה בעוד 20 שנה. עד שהנכס שלך, ואז תוכל להרוויח מזה. ולאנשים קשה עם זה, כי הם רוצים את הכל כאן ועכשיו, וזה סוג של מאבק, זה גם כמו שוק ההון, אותו דבר. התשואה האמיתית לא צריכה להיבדק מחר בבוקר מה המניה ירדה או עלתה, היא עוד 5 שנים. וזה גם הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני מנהל את עצמי לטווח ארוך, אני צריך 2 דברים עיקריים. א', להבין שמה שקורה עכשיו פחות רלוונטי, זה הדבר החשוב ביותר. והדבר השני זה שאני צריך תעצומות נפש. כי יש תנודות, כל הזמן יש תנודות. בגלל זה אני אומר, אם אתה משקיע בנדלן, אם אתה יוזם, בונה, אם אתה משקיע בעסק, אותה חשבה בדיוק. מה שחשוב בסופו של דבר, זה הטווח הארוך, איך אני בונה את עצמי לטווח הארוך. ובשביל להשקיע לטווח הארוך, צריך לשלם במחירים, בטווח הקצר. וזה יכול לבוא על ידי שאני צריך ללמוד דברים, וזה יכול להיות שאני צריך לחפש דברים, וזה יכול להיות שאני יכול להסתכן וליפול בדברים, וזה יכול להיות גם בזה שאני צריך לעשות הרבה מאוד ויתורים. כי אם יש עכשיו כסף נזיל, אני אומר, אני צריך לשעבד אותו לעוד 10, 20, 30 שנה קדימה, להשקעות שאני לא יכול לנצל את זה, אני לא יכול להחליף אותו, אני לא יכול להחליף את הדירה שלי. בהרבה מקרים, אתה יודע, טוב מני, שאנשים העדיפו לא לשדרג את הדירה שלהם, במקום זה להשקיע בדירה אחרת, שהיא תייצר להם הכנסות בעתיד, ואז הם יוכלו. אז החשיבה היא שונה, והדבר הראשון ביזמות זה קודם כל חשיבה. זה חשיבה ש...
אז זהו, כאן אתה נכנס לעיקר, ואני חיכיתי שתגיד את זה, אני כבר ראיתי במתח, בגלל שאנשים שהם נכנסים לעשות דברים, הם ספונטנים, והמילה ספונטניות כאן לא תמיד משחקת תפקיד. כאן בן אדם נכנס להשקעה, הוא חייב לעשות את התוכנית שלו לטווח הארוך, איך הוא בונה את זה.
בדיוק.
אז זה בעצם הלב, אני כל כך שמח שהגעת למשפט הזה, שאם אין לי תוכנית עשור, אין לי תוכנית 20, אתה יודע, הרי אני מדבר בהרצה על רוביק דנילוביץ', אבל על רוביק דנילוביץ', על הקירות שלו, יש תוכנית ל-20 שנה. זה ראש העיר היחידי, דרך אגב, כן. שזה ככה עובד. אבל ככה אנחנו גם צריכים לעבוד משקיעי הנדלן. אז בוא תוביל אותנו לשם, בתוכנית הזאת. איך אנחנו מסתכלים על זה?
אז יש פה כמה דברים. קודם כל, כמו שאמרת, הדבר המרכזי זה תוכנית. וגם נדלן וגם בעסקים, מה שמדבר בסוף זה הכסף. וראית לו מזמן סקר, איפה יזמים הרוויחו כסף, איפה הם נפלו, זאת אומרת, השקעות. ורואים שדווקא באזור המרכז, הנפילות היו הכי פחות, ובאזורים אחרים היו יותר. אבל, הכוח זה בידע, וידע יודע איפה הכסף נמצא, ואיך אנחנו מתכנים את הכסף שלנו. גם ששומע אותך בסופו של דבר, אתה יכול לראות הזדמנות נהדרת, היא נראית על הנייר נהדרת, אבל בסוף יש מספרים, ואם המספרים לא מסתדרים, ואין שם מרחב לנפילות, אנחנו ניפול. זה הדבר החשוב. הדבר השני שצריך לפתח אותו, זה נושא שנקרא הזדמנויות. אתה איש מקצוע, למה לוקחים אותך? כי אתה יכול לראות דברים בתמונה הגדולה, וגם בסיכונים, וגם ברווחים, שהם לא רואים אותה. למה לוקחים אותי? כי אני יכול לדעת איך לנהל את עסק יותר טוב מאנשים אחרים. כי אני יכול לראות דברים יותר טוב מהם. לא כי אני לא יותר טוב מהם, ברמה האישית, יש לי פשוט יותר ניסיון מהם, יש לי הבחנה אחרת.
דרך אגב, לא כל מנהל יכול להיות יזם, נכון. ולא כל יזם יכול להיות מנהל.
נכון, נכון. זה דרך אגב אחד הקשיים שלהם. שיש הרבה אנשים שמפתחים איזה רעיונות, גם בתחום, גם יש לי עכשיו, אני מלווה איזה משרד מתווכים די גדול, שיש לו 20 מתווכים, והראש שלו הוא יזמות, הוא כל מיני חושב על הפרויקט הבא, על הרעיון הבא, על הדברים הבאים, על זה. אבל ברגע שאתה אומר לו, אוקיי, בוא ננהל את העסק, בוא ננהל את התזרים מזומנים, בוא ננהל את העובדים, הוא נכנס לאזור אי נוחות מאוד כבד, בזה הוא לקח אותי. הוא אומר, אני יודע, אני רוצה לצמוח, יש לי מלא רעיונות, מלא דברים. אבל אם הדברים לא יתחברו לקרקע, זה יתמוטט עליי, אני יודע את זה טוב מאוד.
אתה יודע שאני, לפני כמה שנים, לימדתי במשך שנתיים או משהו כזה, לימדתי באחת המכללות שמלמדת מנהלי פרויקטים, ושביקשו ממני ללמד, אני רציתי רק דבר אחד ללמד. וזה היה התנאי שלי, וזה מה שלימדתי. לימדתי את מנהלי הפרויקטים להבין את היזם.
לדבר בשפה
שלו. זה היה דבר שלא מובן, לא מלמדים את זה.
נכון.
אבל אם מנהל, א', כמו שאמרתי, לא כל מנהל פרויקטים יכול להיות יזם, ולא כל יזם יכול להיות מנהל פרויקטים. לפעמים לנו יש את הרעיון, אנחנו צריכים את מי שיתרגם לנו את זה. ולימדתי את האנשים לחשוב איך הוא רואה היזם, מה הוא רוצה, מה המטרות שלו, איך הוא יכול לקחת את היזם, להשיג את המטרות, או לפעמים הרי מה קורה ליזם, אין את הכלים, הוא לא יודע לפרוט את זה לשטח, או למנוע ממנו לעשות היזמות, ולחסוך לו את הנפילה. אז זה דבר מאוד מאוד גדול, בשביל זה אני ממש הולך איתך על כל מה שאתה אומר, וכל מילה שלך היא בסלע, ובוא נתקדם.
אז יש שני דברים שחשוב לדבר עליהם. אחד זה הזדמנויות, והדבר השני זה מקצועיות. הזדמנויות, זה אתה יודע, אתה יודע את זה טוב ממני. הזדמנות זה, אוקיי, איך אני רואה את הנכס שהוא יכול להניב לי בעתיד תשואה יפה.
אוקיי, תשואה זה לא רק שכירות, תשואה זה גם הכנסה ממכירה.
כן, וזה גם ביטחון. זה לא רק זה. זה
או כל, ביטחון, כן.
כל החבורה הזאת. צריך תביעת עין בשביל לדעת איפה נמצאת הזדמנות. עכשיו, כל הזמן מנסים לדחוף לנו בפרסומות, לכאורה הזדמנויות. כל הזמן. ובאדם שהוא לא מקצועי, או לפחות הוא תמים, אז קל מאוד ליפול שם. והמקצועית מתחילה ולדעת לשאול את השאלות הנכונות. ולדעת לעשות את הסקר הנכון, ולעשות את ההבחון הנכון. ולא כל מה שנוצאת זהב, ולא כל מה שנראה לך על הפנים הוא טוב, ולא כל מה שנראה לך טוב הוא על הפנים, צריך להבין את זה. צריך להבין, לקרוא את ההזדמנויות האלה. זה ניסיון. ומה שמקצר את הניסיון זה אנשים כמונו, אנשים שמתחברים אלינו, ואנחנו חוסכים להם את הכסף הזה.
אתה יודע, לי יש כלל, ואני צריך לשחרר את זה ממני כדי לתת לך את הספייס שלך. לי יש כלל ביזמות שאומר מה יקרה אם לא יקרה. מי שאומר את המשפט הזה, תדע לך שהוא עבר דרכי. יש כמה משפטים שהם המאפיינים שלי. יש לי משפט קצת צבע, קצת דלת, קצת טפט, קצת פרקט. אם מישהו אמר לך את זה פעם, תדע לך שהוא למד אצלי. אבל מה יקרה אם לא יקרה, זה אנחנו היזמים, שאנחנו רואים הרי בכל מיני דברים הזדמנויות, אנחנו צריכים שאנחנו הולכים לעשות את זה, או הולכים לפתח את היזמות, לפעמים היזמות או לא תצלח, גם אם קנינו כבר את הנכס, וגם אם חשבנו נכון, וגם אם חשבנו, אתה יודע, יש פעמים מקרים שהעירייה לא מאשרת, שתהליכים שהתחילו לקרוא במדינה השתנו, שקורונה נכנסת, כל מיני דברים, ואז מה יקרה אם לא יקרה, ואני מספר את הסיפור הזה בעיקר על באר שבע, על הסיפור שלי, שקניתי שם נכס שבור, ואמרתי, מה יקרה אם לא יקרה, אז מקסימום יהיה לי תשואה נמוכה, אבל יהיה לי תשואה ואני לא אפסיד. ואם זה יצליח, אז אני אעשה את ההצלחה שלי. אז זה משפט שאני, הנה יש לך את הכלי הזה להשתמש בו, ובואו נמשיך עם הדרך שלך.
אני פעם רואה חשבון שהוא קנה איזה בית בחולון, לפני איזה 10 שנים, בחמש דקות. הוא קנה אותו בחמש דקות. אמרתי לו, איך קנית את זה בחמש דקות? הוא אומר לי, לקח לי 10 שנים להבין איך קונים בית בחמש דקות. זה הסיפור.
כן.
הוא הכיר את השטח, הוא הכיר את המקומות, הוא הכיר את זה, הוא למד את זה, אבל מישהו אחר שבא אחריו, הוא לא יודע להחליט את זה. אני רואה מה שהוא לא רואה. הדבר
זה, דרך אגב, זה בכל, הרי לפעמים אנחנו באים, אתה יודע, לא סתם עשו שעתון במוסכים. כן. הרי למה היה שעתון במוסכים? שאם נגיד אמרו שלהחליף פלאגים, זה שעתיים, אבל אם אתה מוסכניק מוכשר, ואתה יודע גם את הדברים, אתה יכול לעשות את זה ב10 דקות, נכון. מגיע לך שעתיים, ולפעמים אנשים לא מבינים, זה אנחנו רואים, נופלים אנשים ביצת הצדיק, הצדיקים גם שרוצים, כן. שהם פחדים להראות שהם פותרים מהר, לא יודעים להעריך את זה, אבל זה המקצועיות, את המקצועיות שלנו, אי אפשר לקחת בנזיד
גם
הדשים.
גם אצל רופאים, אתה שאלת מה יקרה, אם לא יקרה, אני שואל מה האלטרנטיבה? אני תמיד שואל אנשים מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה אם לא תיקח אותנו? מה עומד לפניך? זה מה שאני תמיד אומר לאנשים.
יפה, הנה למדתי עוד משהו.
כן, זה מה יקרה אם לא יקרה, מה האלטרנטיבה שלך? מה יקרה אם לא תעשה אותנו? מה האפשרויות שלך? אז הדבר השני זה מקצועיות. מקצועיות זה אומר ידע. ידע בענף. אני תמיד שנכנסתי תוך ארגונים ועסקים, אני בודק את רמת הידע, רמת המקצועות, הפוטנציאל. אם אתה לא מבין, אתה לא יודע איך עובדים, אז זה לא ילך טוב. הדבר השני של המקצועיות זה ההתנהלות. זה למשל התנהלות מפוזרת לעומת ממוקדת.
תסביר.
אחד, אני עובד עם משרד תיווך, אני רואה שהם נכנס להם מישהו עם בעיה, אז נסים לפתור לו אותה. יש הזדמנות, צריך לפתור אותה. יש לחץ כספים, צריך לפתור את זה. זאת אומרת, כל הזמן, פרסומות רואים את זה. מי שרוצה לפגש איתו, נפגש איתו. זאת אומרת, אין פוקוס.
אין מיקוד.
אין מיקוד. אין מיקוד. והמקצועות זה אומר, אוקיי, ואחד הדברים שאני, למשל, עובד עם מתווכים, זה, אוקיי, בוא נשים גבולות. בוא נשים גבולות לעצמנו. בוא נשים גבולות למרחב העסקי שלנו. בוא נשים גבולות לעסקאות שלנו. בוא נשים גבולות לעובדים שלנו, לספקים שלנו, בוא נשים גבולות. וככל שחידדנו את זה, קרה כמה דברים. קודם כל, רמת הסיפוק והאנרגיה עלתה, כי לא כל הזמן, זה הגיע לרמה שדפקו לו בדלת, ביקשו משהו, כל מיני מייחס משהו, והוא עונה לכולם. אמרתי, לא, אתה לא עושה את זה. יש מונח שתמיד קורא לו קדוש. תקדש את עצמך, תקדש את הזמן שלך, תקדש את המקצועיות שלך.
אני רוצה לקחת אותך מזה, תקשיב. אתה אומר פה דברים מדהימים, ואתה יודע, שאני מלמד בקורס השקעות נדלן, אני מלמד את האנשים את המילה מיקוד. יש לי שיעור שנקרא שיעור מיקוד. וכאן זה בדיוק הדברים האלה, ואתה יודע, אני מקווה שכל מי שלמד אותי אצלי, ולמדו אצלי אלפים, וכל מי שילמד אצלי שומע אותך, שיודע שזה בא מהיועץ העסקי, לא מהיועץ הנדלן. אני אומר לאנשים, אתם קמים בבוקר, אתם כל יכולים, אנחנו עם של כל יכולים, וזה מה שאתה מונע. אנחנו יכולים בבוקר ללכת לראות נכס מסחרי, אם אנחנו נגיד ירושלמים, לראות נכס מסחרי בתל אביב, לנסוע לאילת לראות נכס למלונאות או נכס לנופש, לנסוע לבאר שבע לראות דירה להשקעה לסטודנטים, לעבור דרך טבריה ולראות מרכז מסחרי קטן וזה, ואנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא מבינים כלום, לא התמקדנו. אז חשוב לי מאוד שאנשים יבינו שאתה גם מתכוון אליהם. בזה מתחיל משקיע הנדלן. משקיע הנדלן צריך להתמקד, לדעת איזה סוג של עסקאות, כמה היכולת שלו, כדי שהוא ייכנס בקו ישר ולא ייכנס וימצא את עצמו שהוא לא מוצא את הדרך.
בעולם העסקים זה נקרא קהל היעד. מי קהל היעד שלך? קודם כל, מי קהל, אתה עסקים גדולים, קטנים, אנשים פרטיים, צורכים כאלה, צורכים כאלה. בתחום הנדלן אתה יכול להגיד, אוקיי, אתה רוצה שהקהל היד שלך יהיה סוחרים, אתה רוצה להשקיע בשביל צועה.
זה עוד מיקוד, זה סוג העסקה.
אתה רוצה משפחות, אתה רוצה סטודנטים, אתה רוצה באזור מרכז, אתה רוצה 3 חדרים, 4 חדרים, אתה רוצה להשקיע מעט, אתה רוצה להשקיע כמה דירות, אתה רוצה דירה אחת שוקרה, תוך כמה זמן אתה רוצה למכור את הנכס הזה, אתה רוצה למכור את הנכס הזה. כשאתה נכנס לשם, אתה נכנס לתוך ערפל, זה כמו להיכנס לתוך מערה בלי פנס. ככה זה אומר.
אני הופך את הפודקאסט הזה חובה כתנאי לקבלה לקורסים שלי. אתה בנית לי עכשיו את הפורמט.
אז דיברנו על הזדמנויות, דיברנו על מקצועיות, ועוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, זה תעוזה. מי שאין לו תעוזה, אין לו מה לעשות כנדלן. בנדלן, בכלל ביזמות. וזה אומר בשני דברים. קודם כל, תעוזה זה אומר לצאת מאזור הנוחות שלי. לעשות דברים שהם לא נוחים לי. שם נמצא מרחב ההתפתחות שלי. כי כשאני התחלתי את העולם של הזמות שלי, בתור מאמן, אני הייתי תמיד בתוך מלכודת דבש. הייתי תמיד במלכודת דבש. זאת אומרת, הייתי תמיד במקום שכיר, במשכורת קבועה והכל. ואז הייתי עם תואר שאני יצאתי החוצה להיות מאמן, אין לי שום ניסיון כמאמן. יש לי ניסיון עסקי, לא כמאמן. עשיתי בשביל הארגונים שעבדתי עסקאות במיליונים, פתאום אני זה שמשווק את עצמי. ואני מדבר איתך תקופה שלפני הפייסבוק. מה שעשיתי, בשביל לייצר עצמי כסף, גרתי ברמת גן, דיברנו על נדלן, אזור המסחרי של הבורסה, אני עליתי וירדתי שם על כל הבניינים, איפה שצריך להיכנס, נכנסתי, ודפקתי בדלת, והצעתי את שירותיי, כמאמן. עכשיו, לא היה לי שום ניסיון במאמן, כמאמן. והלכתי לאזור הכי לא נוח, של ללכת לדפוק לאנשים בדלת, להציג את עצמי. וזה היה קשה נורא, אבל קרה לי כמה דברים טובים. אחד, יצאו לי משם עסקאות ממש יפים, וחלקם חברים שלי עד היום.
וואלה.
כן, עד היום. יש לי כמה, עד היום חברים, ברמת חברים.
אני חייב להגיד לך, יש משפט שלא עוזב אותי. אתה יודע, יש לך מקרים בחיים שאתה יודע, אתה זוכר אותם ולא יעזבו. אני הייתי קצין מודיעין, והיה לי רכב צבאי, היה לי D200, אתה בטח זוכר כן. את הרכב הזה. ואני נוסע יום אחד ולוקח איתי מקדימה, היה שלושה מקדימה, רסר וקצין, ומאחורה ישבו חיילים, ואז בדרך אומר לי הרסר, מי שלא לוקח צ'אנס ולא לוקח סיכון, לא יצליח. ככה כן. הוא אמר לי. כן. וזה משפט שנחרד בזיכרון שלי ולא עוזב אותי, והוא צדק. והוא צדק. מעניין מה קורה עם אותו רסר היום. אבל צריך לקחת את זה בחוכמה. הסיכון הזה, צריך לקחת אותו בחוכמה ועם חישוב, שיש דבר אחד שאנחנו לא רוצים. לפעמים אנחנו מוכנים לא להרוויח, היזמים. אנחנו לא רוצים להפסיד. איך אנחנו עושים את זה שלא נפסיד?
ידע והתייעצויות עם מומחים. מאוד פשוט. אני פעם הייתי במצגת של חברה שמשווקת נדלן בחול. אחד מהם דרך אגב היו גם לקוחות שלי. חברה שמשווקת נדלן בחול. מאוד יפה. ואחד הדברים שעשינו, שאני כשבנינו תהליכי, דיברנו תהליכי מחירה, בניתי להם תהליכי מחירה. ועשינו המון סימולציות. ואתה בא למישהו, אתה אומר לו, אוקיי, בוא תשקיע עכשיו ביוון, בוא תשקיע בברלין, בוא תשקיע בארצות הברית, גם בוא תשקיע בארץ, לא משנה. ואחד הדברים שאנשים חווים כשהם פוגשים את המשווקים, זה פחד. כי אתה מכניס אותם לאזור מאוד לא נוח. אני לא מבין ביוון, אני לא מבין בארצות הברית, אני לא מבין בקנדה. עכשיו אתה אומר לי, בוא תשקיע.
לא רק זה, זה גם פחד מהמקום, וזה גם פחד שאולי זה שמוכר לך הוא איש מכירות,
נכון?
שמערבב אותך.
אני תמיד אומר, המצגת סופגת הכל. אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה למצגת. בסוף מה שקובע זה מה שקורה בעולם אמיתי, לא המצגת. והייתי אצל חברה כזאת, ועשו לי שהמצגת ממש יפה, ממש מושקעת, עם אנשים מחול וזה. חזרתי הביתה מהנתונים וזה, ואני חוקר את זה, ואני אומר לעצמי, אני עכשיו סגנון תקשורת מנתח, ואני אומר לעצמי, אין לי שום יכולת, בדם ברמה שלי, להעריך עד כמה העסקה זו טובה או לא. אין לי שום יכולת. והחלטתי לוותר על זה, ואתה עשיתי את זה בחוכמה. אז קודם כל תבינו, אבל יש שני דברים, תבינו, והדבר שני, לקחת אנשים שאתם סומכים עליהם במאת האחוזים. כי אתם לצאת מאזור הנוחות, לצאת לאזור שאנחנו לא מכירים אותו. למה אנשים לוקחים אותך? למה אנשים לוקחים אותי? כי אנחנו מבינים, סומכים עלינו, כי אנחנו יודעים שאנחנו נחסוך למה מונטר.
אבל גם שאתם בוחרים אותך ואותי,
לבדוק אותנו.
תבדקו אותנו. זה לפעמים חקר השוק. צריך להיות החקר שוק על בעל המקצוע שיוביל אותך, אם אתה לא יודע לעשות את החקר שוק, במקום שבו אתה צריך להיות. זאת אומרת, אתה צריך לבחור את בעלי המקצוע, לא להקל ראש, כמו שאנחנו בוחרים גם סוחרים לדירות, לבדוק את זה, להיכנס לעומק, לשבעל מקצוע, הנה, אני עצמי נפלתי. אני לא אגיד את זה על מישהו שהוא גם מלווה עסקי, ניסיתי לעשות פעם איזה משהו, קיבלתי המלצות, אבל לא ירדתי לעומק, מאוד התלהבתי מההמלצות ששמעתי, לא בדקתי את ההתאמה, בעצם הלכתי על משהו שמתאים למישהו אחר, אם הייתי אני, הרי מה איפה אנחנו לומדים בחיים שלנו? מטעויות של עצמנו, ואם הייתי בודק לעומק, אולי לא הייתי לוקח אותו, יכול להיות שהוא מוכשר, אבל הוא לא מתאים לי, הוא לא מתאים לי, אז תבדקו אם זה מתאים לכם.
וגם צריך לדעת מה, איך בודקים, זאת אומרת, אני אומר, גם צאו מאזור התמימות. צאו מאזור התמימות. בסופו של דבר, אתם לא תמיד נמצאים באותו אינטרסים כמו שעומד מולכם, תמיד, תמיד מסתירים לכם דברים. זה לא משהו, לא מתוך רוע. זה לא מתוך רוע. זה כמו שפעם שאלו רב, כבוד הרב, אני רוצה למכור את האוטו שלי. יש לי בעיות באוטו. לספר אותם או לא לספר אותם? כן לספר אותם, אף אחד יקנה מן את האוטו. אומר, אל תספר את זה. אבל אם ישאלו, תגיד, עד נדב מידע, אחרת העולם לא יזוז. מי שרוצה לקנות אוטו, שיבדוק עד הסוף כמו שצריך. אז
זה לא נכון בתחום הנדלן, ואני חייב לפתוח כאן את הסוגריים, ושאם אתה מוכר דירה ויש לה בעיות, טוב תעשה אם אתה תספר על הבעיות, אחרת זה יהיה הסתרת מידע.
תלוי איזה בעיות.
אתה יודע,
אם יש לי בעיית נזילה באיזה מקום, זה לא כזה קריטי.
אז דווקא להפך, אני יכול לספר לך שקניתי דירה ללקוחות שלי, והייתה נזילה מתחת לארון המטבח, ולא היה לנו שום כלי לבדוק את זה. וואלה. שום כלי לבדוק את זה, הכל נראה על פניו בסדר, לא ראינו סימנים במדרגות, לא ראינו דירה בקומה עליונה, אבל אתה יודע, אני מתק... מאופי, האופי שלנו, אנחנו נהיים חברים של אנשים, ונהייתי חבר של בעל הדירה, והוא הבין גם שאם הוא רוצה לתקן פעם דברים, אז הלקוחות שלי הוא יקבל שירות יותר טוב בזכות הדרך שאני התוויתי, ואז הוא חשף לי, והסתבר שהיה שם נזק גדול, וואו. והוא חסך דרך אגב, לא לי, הוא חסך למוכר, כן? ובזכות ההתעקשות שלי, אבל הוא חסך למוכר תביעה מאוד גדולה. אז אתה יודע, אני אומר, לפעמים צריך לגלות, אבל צריך להיות חכמים, לא, לא צריך לתת מידעים שהם מיותרים.
עוד נושא שחשוב לדבר עליו זה צמיחה, זה גדילה. אני אומר כל אחד, אם אתם עושים משהו, ואתם טובים בו ואוהבים אותו וזה מדבר אליכם, אל תהיו קטנים. תהיו גדולים. אני לא מדבר, לא מדבר להיות אימפריה. אבל אני אומר, אם אתם רוצים להיות...
מה אתה אומר גדול? לשדה, הנה, אני למשל.
אני אסביר.
אולי אנחנו בעצם מדברים גם עליי. אני עסק של איש אחד.
כן.
אז זה טעות?
אני אומר, פעם יש לי לקוח שהוא עסק קטן עם כולה שלושה אנשים, ויש לו חבר מאוד טוב שגדל איתו, ויש לו עסק של 250 עובדים. שני חברים שצמחו ביחד, באותו ענף, ענף מאוד דומה. ואמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה, יש לך את החבר ההוא? התחלתם ביחד, תראה איך הוא גדל, צמח, איך הוא נהיה ממש אימפריה, ואתה נשארת קטן. הוא אומר, לגיל, כל אחד צריך להכיר במגבלות וביכולות שלו.
יפה מאוד, זה חשוב.
וזה נתן לי שיעור מאוד גדול.
לא כל, זה משפט גם מהילדות שלי, לא כל מגד יודע להיות מחת, ולא כל מחת יודע להיות אלוף פיקוד, ולא כל אלוף פיקוד יכול להיות רמטכ"ל.
ולא כל מנכ"ל יכול להיות פועל פשוט.
יפה, ולא הפוך.
כן, ואני אומר דבר כזה, אני תגדירו לעצמכם את הכי טוב שאתם רוצים במרחב שלכם, שהוא מתאים לכם, שהוא מתאים ליכולות שלכם. אם אתם, יש לכם משרד תיווך, יש כאלה שאומרים, לא, אני רוצה ישר one man show, אני והפקידה. יש אחד כזה שאנחנו בונים את זה, אני רוצה 30 תווכים תחתיי, אני רוצה סניפים, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו בוא נבדוק מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע לשם, ברמת הכישורים, ברמת התכנון, ברמת ההשקעות הכספיות, הלוואות, יש גם כאלה משרדי עורכי דין, גם בתחום הנדל"ן, רוצים להיות גדולים, גם אני בתחום שלי. אז אני אומר, לאו דווקא גדילה בכוח אדם, זה יכול להיות בסוג העסקאות, זה יכול להיות במוניטין שיש לי, אבל אני אומר דבר פשוט. הדבר הכי חשוב שיש לנו, זה המוניטין שלנו, השם שלנו. וזה צריך לשבח ולהגדיל כל הזמן. כל הזמן. לא משנה בגודל ההכנסות שלי, ולא משנה מה. למה? כשאני רוצה את מוכר. ככל שאני יותר מוכר, גם כמתווך, גם כיזם, גם כיועץ, גם כמשקיע, אני רואה יותר הזדמנויות. עכשיו, מה, באדם שלא, שהוא לא מוכר, הוא יראה פחות הזדמנויות. אז, ויעריכו אותו. אז יכול להיות שאנשים שעוסקים בנדלן, יזמים, עורכי דין, אנשים שהם מתווכים, יבואו אליי, כי אני סוג של אוטוריטה בתחום הזה, ואז אני רואה שההזדמנויות כבר יבואו אליי, אני לא אחפש אותם. ואם אני רוצה להרוויח כסף, והבנתי שהשיטה עובדת, אז למה לא להרוויח הרבה כסף? למה אני צריך לדאוג רק לעצמי? למה לא לדאוג גם לילדים שלי? למה לא לדאוג גם לנכדים שלי? אם יש לי את ההזדמנות הזאת, את האפשרות הזאת, אז זה דורש ממני לקחת סיכונים, להיות יותר, לפתח כישורים אחרים. זה דורש ממני לעבוד עם אנשים אחרים.
אבל כל הזמן, וזה אני רוצה להדגיש עוד פעם, ואתה אמרת את זה, אבל אני רוצה להדגיש. לא ללכת מעבר לכוחות שלך. אתה יודע, היה לי פעם גם סיפור שאני אוהב לספר. אני ניהלתי סיטונאות לחשמל, אבא שלי גם מהנדס חשמל, כבר שמעו את הפודקאסט איתו, ואני גם בענף הבניין. יום אחד אני רואה חשמלאי מאוד ידוע בירושלים, קבלן חשמל, הולך, הבן אדם הכי שמח, הקורדי הכי שמח שהכרתי בחיים, הולך עם הפנים באדמה. ממש חורש את הרחוב עם האף שלו. כולו באדמה. אני אומר לו, לא משנה השם, מה קרה? הוא אומר, צחי, אתה זוכר שהייתי... נכנס לבניין, הערבי קורא לזה מנטוק-טוק לסלאם ועליק, הוא אומר, רגע שאתה עושה טוק-טוק בדלת, עד שאתה אומר שלום ביציאה, הייתי לבד, גומר, אני את הבניין, עם פועלים, שניים, שלושה, יוצא, הולך לבניין הבא, הוא לוקח מקסימום שני בניינים במכה, הוא אומר, נהייתי גדול. יש לי היום צוותים, היום אני מנכ״ל, יש לי צוותים, יש לי מכוניות, יש לי כמה, אני לא מרוויח כסף. אמרתי לו, אז מה אתה עושה? הוא אומר, אני מבטל את זה. אמרתי לו, טוב אתה תעשה, תחזור לעצמך. פגשתי אותו אחרי כמה חודשים. אותו בן אדם שמח, אותו קורדי עלי שמספר בדיחות, אותו אחד שאני מכיר וזוכר, ראש מורם, והוא אומר לי, צחי, פיתרתי את כולם, אין לי דאגות, אני נכנס לבניין, מתחיל אותו מלמטה עד למעלה, ואני מבסוט ואני מרוויח כסף, לא התאים לו. לא התאים, גם אני זה הדוגמה, עלייה את הבית ספר לקוסמטיקה, אני כנראה לא מתאים לנהל עסק עם עובדות, בטח לא עם עובדות, אבל אולי אני לא, הנה, לעצמי אני עושה את זה יותר טוב ברמה הפרטית, אז אולי אני, ואני לוקח את מה שאתה אומר, ואני לוקח את זה כאימון, זכיתי באימון, אני צריך להרחיב, אולי גם חלק מהפודקאסטים זה הרחבה שאני עושה, אבל אני צריך להרחיב את את השיטה שלי ואת הדברים כדי להגדיל בדרך אחרת.
אני אומר דבר כזה, אני כרגע מדבר אליך אישית, כן? לך יש שליחות, אני מאוד מאמין בשליחות שלך, אני מאוד מאמין מה שאתה עושה. אני מכיר אותך קצת, גם שלחתי לך אנשים. יש אנשים שצריכים את העזרה שלך, בארץ, בסדר? אבל אתה יודע מה הבעיה שלהם? שהם לא מכירים אותך. הם לא יודעים מי זה צחי.
בשביל זה אני עושה את הפודקאסטים, בשביל זה אני עושה את הכל.
בדיוק. וזה מה שאני אומר. עכשיו, אם אני, נגיד, אני כיועץ עסקי שלך אומר לך, מה זה להיות גדול? אז קודם כל תדאג שכמה שיותר אנשים יכירו אותך. זה להיות גדול.
אוקיי.
וזה גם מה שאני עושה איתך.
לא, לא. אז מה שאני רוצה לחדד פה, זה כדי שאנשים, ואתה רואה שאני כל הזמן חרד לזה, שאנשים לא יבינו שאם נגיד מישהו עכשיו קונה דירה, שילך לקנות עכשיו ארמון.
בניין, לא.
לא, שילך בגודל שלו, שילך בקו שלו, ירחיב את זה, אבל ברמה אולי באופן הניהול, אולי בקנייה של עוד נכס אחד בצורה יותר יעילה, לא חייבים להגדיל בצורה שנלך לקנות בניינים ואז ניפול.
וזה בדיוק מכניס אותנו, מחזיר אותנו חזרה לתחילת השיחה שלנו, שאני צריך שני דברים, אחד זה תוכנית, תוכנית עסקית נקרא לזה, ותכנון פיננסי. כשאני אומר לעצמי, שאתה נפגש עם אנשים, אומר, אוקיי, מה האסטרטגיה שלך? מה אתה רוצה? אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה. אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לצמוח, אתה רוצה כזה, אתה רוצה משהו קטן, אתה רוצה סטודנטים. מה אתה רוצה? עכשיו שאתה עובד איתו, אתה כל מה מזכיר לו את זה. עכשיו לפעמים מקבלים תיאבון, ואני יכול להגיד לבן אדם, אחי, זה לא בשבילך. זה גדול עליך, אתה לא שמה. חסרים לך כישורים. וקרה לי כאן, כמו שאמרת, זה שפיתרת הכל, אז יש כאלה שאני עצרת אותם מלהגיע לשם. אמרת, אתה לא מסוגל לנהל עובדים. זה לא יעבוד. יש לך שתי בירות, או שתביא פה מנהל, או שישאר קטן. ויש כאלה שנשארים קטנים, ויש כאלה שחושבים שחושבים לגדול, ויש כאלה שהפוך. אני אומר לנו, חברים, חייבים לגדול. כי העסק שלך לא יתרומם ככה. לא יתרומם. נושא נוסף שחשוב לדבר עליו, זה כל נושא של מנהיגות והשפעה. זה יכול להיות מנהיגות שלי עצמי, וזה יכול להיות מנהיגות של עובדים שלי, שהם תווכים שלי, וזה יכול להיות מול אנשים אחרים. בסופו של דבר, היזמים הם אנשי עסקים, והם עושים מסעים ומתנים. ומסעים ומתנים זאת אומנות. יש לך מיני קורס או זה או משהו כזה?
כן.
זאת אומנות שעברתי הרבה מאוד הכשרות בזה, אני גם מעביר, וזה, אני קורא לזה בור בלי תחתית.
אתה יודע, הפרסים נולדים עם זה.
כן. נולדים זה, והחשבון בנק שלהם מראה את זה, בייחוד בלוס אנג'לס. איך דיברתי עם מישהו שהוא פרסי, אז הוא אומר לי שהפרסים בפרס היו מיליונרים, ואז הם הגיעו לקליפורניה, ושם נהיו מיליארדרים.
כן.
כי מה שעבד להם טוב פה, עבד להם עוד יותר מקומות אחרים. אז אם אין לכם יכולות מסע ומתן, אין לכם מה לחפש כיזמות, אין לכם מה לחפש שמה. כי גם בתחום הנדל"ן וגם באופן כללי בעולם העסקים, עולם העסקים בייחוד בארץ זה עולם של קרישים. קרישים, לוויתנים, נמרים, עטלפים, לא יודע מה זה. אנחנו נמצאים בג'ונגל עסקי. ואנשים לא תמימים וחלקם גם לא ישרים. ואנחנו בכל סיפור הזה צריך לדעת להתנהל עם מצפן, וצריך לדעת להיות מצד אחד אסרטיביים, עוצמתיים, עקשנים, לדעת מה אנחנו רוצים, ולדעת לרתום את עצמנו אלינו, את האנשים האחרים. כי בסופו של דבר, עסקים עושים עם אנשים.
חד משמעי. עזוב, יש לי פודקאסט שאומר, האדם הוא לב העסקה.
כן, ואני בטוח שראית הזדמנות יפות, ולא אהבת את האנשים, ואמרת לעצמך, אני את העסקה הזאת לא עושה, משהו שם לא עובד לי ברמה האישית. ויש עסקאות שהן לא משהו, ואת אומרת, אני כל כך מאמין לבן אדם, אני חושב שאני אגבר על זה. ויש מקרים כאלה, ויש כאלה, כאלה שעובדים איתי. יש כאלה שהחליטו לעבוד איתי, לא היה להם צורך גדול, אבל אמרו לי, שמע, נדלקתי עליך, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להיות איתך. ויש כאלה שבאתי, וזה לא עבד שם. אבל בסופו של דבר, צריך לדעת להיות מספיק אסרטיבי, לדעת להתחבר לאנשים ברמה האישית, לבנות מערכות יחסים, לבנות קשרים. הרי תראו, בסופו של דבר, הנדלן זה לאורך זמן, כי אם אני עכשיו בונה עסקה, אז אם אני לא אתחבר למתווך שאני צריך לעבוד איתו, והוא לא יודע להתחבר לאנשים אחרים, אז מישהו אחר יעשה שם את המעקף הזה. ואם אני לא יודע להיות קשוח וינצלו אותי, זה יפגע לי במספרים. אז כשאני צריך לדעת למכור, אז למכור לעובדים שלי את הערך המוסף שלהם במקום העבודה, ואיך לעבוד יותר קשה, ואיך להחדיר להם מוטיבציה, אני צריך למכור להם מוטיבציה, ואיך לעבוד יותר מקצועי, ואיך לשתף מידע, ואיך לעבוד ביחד, ואיך לבנות קבוצה, ואם אני עושה מסע ומתן, אני צריך לדעת איך אני בונה את המסע ומתן, ואיזה מטרות אני רוצה, ומה האפשרויות שיש לי. יש למשל את הבית הזה שקניתי אותו, כאן, הבאדם שמחל את הדירה לא הוריד לי שקל. ואתה יודע מה קרה? אני הסכמתי.
אתה יודע, זה מה שאני אומר, יש לי בקורס של המסע
ויש
ומתן...
ויש מקומות שהייתי קורא אותם לגזרים. למה?
בקורס של המסע ומתן אני מסביר לאנשים, והנה אני אתן פה איזה טיפ, ויש לי את הקורס של המסע ומתן, וכדאי שתבדקו באתר שלי בנדלן בקלות, לגבי הקורס, קורס עם צבי אופיר, על מסע ומתן בשפת גוף, אבל אתה יודע, אני בא ואומר, בא בן אדם, אם אני אומר לכיתה, שאני עומד לפני כיתה, ואני עכשיו מציע לכם לקנות את הכיתה, ואני רוצה 500,000 שקל, מה אתם אומרים לי? אז תמיד מישהו מצביע, קח 250 ותצא, ואני מושיט לו יד. מה קורה לאנשים? באינסטינקט? רגע, אם הוא הסכים כל כך מהר, משהו דפוק פה.
Okay.
אני אומר לאנשים, גם אם, אלא אם כן, כמו שאני מגיע לראות דירות, באזורים שאני מומחה בהם, ואני כבר שולט בחומר, ואני יכול לעשות מסע ומתן באותו רגע, גם יש לי את הניסיון מול בן אדם, אני יודע לקרוא בן אדם מהר, יש לי אינטואיציות, יש עוד פעם, אנחנו כבר בגיל אחר, אנחנו כבר עם ניסיון אחר. אני אומר, לכו קודם כל תעשו פאוזה. קודם כל תחשבו מה זה נכון לכם, מה זה טוב לכם. אל תחשבו מה שטוב לחבר'ה, גם אל תאמינו לחבר'ה. ושיכול להיות בדיוק את מה שאתה אמרת, וזה מה שהזכיר לי. אתה קנית את הדירה הזאת במחיר שאתה קנית, שהוא ביקש, לכאורה יכולים להגיד לך חברים שלך, איזה פרייר אתה? מה, לא עשית מסע? לא. אם היית מנסה, לפעמים אתה הבנת שאם תלך איתו למסע ומתן, או שזה יתפוצץ, או שזה ילך למקום לא טוב, יכול להיות שניסית, כן, בדקת גבולות, והבנת שזה הסכום, אז קנית את זה במחיר, זה טוב לך? זה מצוין לך, יכול להיות שאתה אפילו קנית את זה כל כך מתחת למחיר שוק, שהוא לא מודע לזה, אבל בכל מקרה, זה המוצר שיתאים לך, זה הכל. אנשים צריכים לפקוח את העיניים, והכי חשוב, זה לא מה שהחבר'ה אומרים, ושלא תמיד החבר'ה צודקים, ולא כל דבר מספרים לחבר'ה, תחשבו על מה שאתם רוצים.
בזה אני אומר, אתה צריך להבין את המרחב שאתה חי בו. אני עכשיו קניתי אוטו, קניתי אותו 1,500 שקל מעל המחירון. עכשיו אתה שואל את מה, מי קונה במדינת ישראל מעל המחירון? אני אומר, אני קונה. למה אני קונה? כי אני הבנתי את העסקה. ראיתי עסקאות אחרות במכוניות, הבנתי מה הרכב הזה, הבנתי שיש בו כמה דברים שבאמת נדירים, הבנתי שאני ממש סומך על הבן אדם הזה, וגם הבנתי שעכשיו אני יכול להמשיך לחפש עוד מכוניות, אבל זה זמן. זה זמן. כאילו ללכת לעוד מכוניות, עוד להשקיע, עוד בדיקה, עוד פה, עוד טלפון, עוד זה, וזה לא שווה לי. אמרתי עצמי, אתה יודע מה, גם אם טיפה יותר, ומה, הזמן שלי להמשיך לחפש עוד רכבים לא שווה כסף, הוא שווה הרבה יותר מזה. אז לחשוב טיפה יצירתי, ולחשוב, אוקיי, יש פה הזדמנות להבין את ההזדמנות הזאת. ואני רוצה לשים דגש על המילה של הכישורים הבין אישיים וההשפעה והמובילות והאסרטיביות. אני אומר, זה שם איזה דגש חזק מאוד. מי שלא מסוגל להיות אסרטיבי, מי שלא מסוגל להביל, שלא יהיה יזם. נורא פשוט. כי או שיקח מישהו אחר שעשה זה בשבילו. אחד מהשניים. כי אני למשל מעביר קורסים במחירות. ולפני חודש בערך, אז דיברנו הרבה על טיפול בהתנגדויות. עכשיו, טיפול בהתנגדויות גם זה יכול להיות בין זה שאני קונה נכס דירה לעצמי, זה לא משנה. אני צריך לדעת איך לנהל מסע ומתן עם האדם. ודיברנו על התנגדויות, כמו רוצה לחשוב על זה, רוצה להתייעץ, זה כן טוב, זה לא טוב, דיברנו הרבה דברים. ואז דיבר איתי מישהו שהוא מתעסק ייעוץ משכנתאות, שזה נושא סופר חשוב. ואז הוא אמר דבר הבא, אני רוצה סכום של כמה אלפי שקלים, בערך 8,000 שקל על השירות שלי, והוא יכול לחסוך לבן אדם כ-150,000 שקל. ובן אדם לא מוכן לשים את ה-8,000 שקל האלה. והיה לו קשה לתרגם את זה. אני לא אספר את כל מה שעשיתי שם, אבל הראיתי לו ברמה אסרטיבית, איך שמצד אחד אני מאוד נחוש, מאוד קשוח, מצד שני אני עדיין רותם את הבן אדם אליי. והתוצאה הייתה שמישהו אחרי תקשיב על זה, בנושא תחום אחר לגמרי, ראתה את האסרטיביות שלי, את השליחות, את הפשן שלי, היא סגרה למחרת שתי עסקאות שלי, שהיא בכלל לא יותר מבוא לסגור אותן. אז זה מה שאני אומר, קודם כל תפתחו את הפשן שלכם, את האהבה שלכם לזה, וברגע שאתם שם, אז יהיה לך הרבה יותר קל. ויזמות, זה המקום להתאמן בזה.
תקשיב, 40 דקות חלפו להם ככה, כערף עין, ואפילו לא הגענו לדבר על, אתה יודע, על ניהול, אמרנו שנדבר קצת על ניהול של משרדי תיווך וכאלה, אז, אבל אני חושב שאם אני לוקח את המסרים ואני הקשבתי לך, אתה ראית גם שבלעתי בצמה את כל מה שאתה אומר, אני, אם אנשים יקשיבו למה שאמרת פה, בתמיכה שלי כמובן, ויעשו את מה שאמרת, וילכו על החשיבה של יזמות, וילכו על החשיבה של מיקוד, וילכו על החשיבה של תוכנית לטווח ארוך, וכל הדברים החכמים שאמרת, הם יבינו שהם יצליחו. זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מה שרגילים פה בארץ, המילים שיהיה בסדר. השתי מילים האלה שהם כללה, שלי אומר מישהו, יהיה בסדר, אני בלחץ, אני הופך להיות לחוץ, אני הופך להיות היסטרי. שתי מילים שאני לא מסוגל לשמוע אותם. אני רוצה להבין איך זה יהיה בסדר. אני רוצה להבין מה עושים בשביל שזה יהיה בסדר, ואני רוצה להבין לאן פנינו. ואני רוצה להגיד לך שזה אחד הפודקאסטים, זאת אומרת, כולם, אני ברוך השם מביא אנשים מאוד מעניינים, ואתה יודע שישבנו וחשבנו על מה אנחנו הולכים לדבר, בגלל שנורא רצינו לדבר והבנו את הדברים. קיוויתי שככה זה ייראה, ואני חושב שיש פה מסרים אדירים. אז גיל פינקלשטיין, קודם כל מי שרוצה להכיר אותך, ומי שרוצה לשמוע אותך, ומי שרוצה לפגוש אותך, קודם כל השם שלך מאוד קל, אנחנו אשכנזים, יש לנו שמות ארוכים, אז יש את השם שלך באתר שלי, בנדלן בקלות, בעמוד של הקלטת הפודקאסט, ואפשר להגיע לזה בקלות, קלות, הנה תרתי משמע, ואני ממליץ בכל פה, ויש לו גם הכל, אינטרנט וכל מה שקשור, הכל יהיה לכם שם, ותן לי איזה שתי מילים לסיכום, ו...
שתי מילים לסיכום. אמרת שיש מילה אחת שגורם לך צממורת, שתי מילים, זה... יהיה בסדר, לי מילה אחרת עושה צממורת, וזה המילה הבנתי. כשמישהו אומר לי הבנתי, אני יודע שאין לי מושג אם הוא הבין או לא.
כן.
אז השורה התחתונה, שהעברנו פה הרבה מאוד חשיבה וידע. אבל בסוף, מה שחשוב זה פרקטיקה. אנשים הולכים, שומעים פודקאסטים, שומעים פה, שומעים שם, אבל אתה יודע, זה בסוף, פעם מהסימונים, הסימון צריך ליפול. וכאן, עניין של קבלת החלטות. אם אתם רוצים להיות יזמים, המדד והמבחן הראשון שלכם, זה קבלת החלטות. תחליטו. תעשו, אל תעמדו על הגדר. תיקחו מאמן, תיקחו יועץ, תיקחו עסקה, תלמדו, תעשו משהו. אל תצבירו רק ידע, ידע לא שווה שום דבר. אני צברתי המון ידע לא שימושי בחיי. והבנתי שאם אני לוקח מישהו מקצוע, איש מקצוע, אני כבר עשיתי 80% מהעבודה. וזה מה שאני עושה, בזה אנחנו פה.
אבל גם שאתם לוקחים איש מקצוע גיל, אל תתמנו את הראש בחול ותגידו, הוא יעשה
ברור,
לנו.
ברור.
תקפידו, תלמדו. תקשיבו, שמה, אני לקחתי, שבניתי את הבניינים שבניתי, לקחתי מאמן, מהנדס, שהוא לא רגיל להיות מאמן, אמרתי לו, אתה רוצה $500, $1,000, קח עוד 500, תהיה גם מאמן שלי, תלמד אותי, תגדילו ראש, תקפידו, תנהלו את זה, ותצליחו.
אני אתן לך דוגמה הכי חיה, בסדר? אנחנו, יש לנו, בבניין שלנו, יש פה תקלות, ויש פה דברים שצריכים תיקונים תחופים. וזה כבר דברים שמגלגלים וזה, ויש פה אפילו נפילות של דברים, דבר מסוכנים. הייתה לנו התלבטות בבניין, האם לקחת אנשי מקצוע או לא, ואיך עושים את זה. ולקחנו מהנדס בהרבה כסף, את הכי מקצועי שמצאנו, עשינו את העבודה הכי מקצועית שאפשר, ולקחנו איתו מפקח, ועשינו איתו בריף של שעה, שבוע שעבר, על איך בכלל ניגשים לשפץ את זה, ברמה שהוא כתב לנו את המכרז שצריך להיות, וברמה שהוא יהיה שותף לנו להחלטה, עם איזה קבלן לעבוד, ואיך הוא צריך לעבוד, והכל, הכל, הכל. אמרתי לאחד השכנים שהוא בראש עבד, שהדבר הכי חכם שעשינו, זה שילמנו הרבה כסף למישהו שילווה אותנו. הוא אומר, אם היינו עושים את זה לבד, זה היה יכול להוביל לקטסטרופה. קטסטרופה.
הלוואי וכולם היו חושבים כמוך גיל פינקלשטיין. אני...
קטונתי, אני יודע.
לא, אתה... אנשים יבינו מי אתה. תודה רבה שירחת אותי. תודה רבה שעשינו פודקאסט נפלא, ואנחנו עוד ניפגש.
בכיף.
תודה לכם.